otro.
El live,
בשבוע שעבר דיברנו על המתנה בין בשר לחלב. כשאדם אוכל בשר, כמה זמן ראינו שיש, מאיפה נולד הדין, שצריך בכלל להמתין, האם זה המתנת זמן או רק שיהיה הבדלה בין אכילת הבשר לאכילת הגבינה או החלב. וראינו ש... לכל השיטות, תודה רבה. לכל השיטות צריך שיהיה הפרש של זמן, אבל השאלה היא כמה, ראינו את הסיבות השונות ואת האפשרויות להקל במקרים מסוימים וכו'. והיום אני רוצה קצת לראות בכיוון ההפוך. זאת אומרת, מה הדין של אכילת בשר אחרי גבינה? האם יש איזשהו צד בכלל שצריך להחמיר ולהקפיד בזה, או שלא, והאם יש הבדל בין סוגים שונים של מוצרי גבינה או חלב וכו'. אז המקור הראשון זה בעצם בגמרא, זה פחות או יותר באותם גמרות כל פעם שאנחנו, ששם כל הדינים האלה מובאים, אבל שם הגמרא אומרת, תנא. אגרא חמוה דרבי אבא, אדם שקראו לו אגרא, הוא היה שונה, שעוף וגבינה נאכלים באפיקורן. רש"י אומר אפיקורן זה דרך הפקר, הכוונה בחופשיות אדם אוכל את שניהם. מה הכוונה בחופשיות? אז באופן פשוט הכוונה פה לא ביחד, כי אנחנו כבר למדנו שלא אוכלים אותם ביחד, וגם אף על פי שמהתורה לא תבשל גדי בחלב אימו ורק בשר, שר בהמה, אבל החמירו גם בעוף. אז בוודאי שלא ביחד, אבל הוא למד שלא צריך להמתין ביניהם אחד מהשני. מה זה אומר לאכול בדרך הפקר? אז הגמרא ממשיכה ואומרת, הוא תני לה, הוא תני לה, והוא שנה את זה, הוא שנה לה, והוא אמר לה, מה זה אומר? בלא נטילת ידיים ובלא קינוח הפה. שאפשר לאכול אחד אחרי השני בלי לשטוף ידיים ביניהם ובלי לנקות את הפה. בהמשך אנחנו נראה מה זה אומר בדיוק ומה בסוף צריך לעשות וכו'. הגמרא ממשיכה ואומרת שהיה אחד האמוראים שהביאו לו גבינה ואכל, ואז הביאו לו אחר כך בשר והוא גם אכל ולא ניקה ידיו. ושורה תחתונה, מסקנת הגמרא, שיש שני דברים שצריכים לעשות. דבר אחד נקרא קינוח ודבר שני נקרא הדחה. מה זה אומר הדחה? הדחה באופן פשוט זה שטיפה, וקינוח זה ניקיון. איך עושים את הניקיון? תכף נראה. אבל יש שם את השורות המודגשות באמצע הגמרא, שבית שמאי אומרים מקניח והוא הדין למדיח, ובית הלל אומרים מדיח והוא הדין למקניח, והגמרא אומרת מה רמה חדה ומה רמה חדה ולא פליגה. מה הכוונה? מה רמה חדה ומה רמה חדה, שבעצם שניהם מסכימים שצריך את שני הדברים. שצריך גם קינוח וגם הדחה. זאת אומרת, על פי פשט הגמרא פה, כאשר אדם אוכל גבינה ורוצה לאכול אחר כך בשר, אז הוא לא צריך להמתין בכלל זמן ביניהם. מה הוא כן צריך לעשות? הוא צריך לנקות. תכף נראה מה בדיוק לנקות ואיך לנקות. אבל באופן פשוט הוא צריך לראות שעל הידיים שלו אין שאריות של הגבינה, וצריך לנקות את הפה בשטיפה או בניקוי אחר, תכף נראה מה האפשרויות השונות. ומסיים את הגמרא, וככה הנקודות האלה שהבאתי זה כאילו זה דילוגים, זה לא רצף של בגמרא. אומרת הגמרא, באמיני רב אסי מרבי יוחנן, כמה ישה בין בשר לגבינה? אומרת הגמרא ולא כלום, מקשה על זה, שורה תחתונה היא מבינה שבין בשר לגבינה צריך להמתין, והשורה האחרונה שם כמה ישה בין גבינה לבשר, אמר לה ולא כלום, שבין גבינה לבשר לא צריך להמתין בכלל, אלא רק קינוח והדחה. מה זה אומר קינוח? בהמשך הגמרא אומרת, אין קינוח הפה אלא בפת. מה זה קינוח בפת? בעצם כשאדם אוכל חתיכת לחם אחרי שהוא אכל גבינה, אז האכילה, הבצק, הלחם שהוא אוכל, הוא מנקה, מוציא לו את כל שאריות הגבינה מהפה, וככה הוא יודע שלא נשארים, לא נשאר לו שאריות גבינה בתוך הפה. במסקנת הגמרא שאפשר לקנח בכל דבר, חוץ מדברים שהם לא מנקים. זה הגמרא אומרת, קמח, תמרים וירקות. מה הכוונה? בואו נעשה רגע, לאן הגמרא לוקחת אותנו, שצריך לעשות שני דברים. לא צריך להמתין זמן, אבל צריך לנקות, לשטוף את הפה ולנקות את הפה. איך מנקים את הפה? אז הגמרא מביאה פתרון, תאכל משהו שהוא ניטרלי, שהוא פרווה, אבל שיש לו יכולת לנקות, כמו לחם למשל. אז, אבל הרעיון פה זה הניקיון, ולכן ודאי שזה מובא גם בהמשך, נגיע לזה בהמשך, שברור שאם אדם מצחצח שיניים לצורך העניין בין אכילת הגבינה לאכילת הבשר, ודאי שזה תופס, וזה נחשב ניקיון של הפה. זה פשט הגמרא, באופן פשוט לא צריך בכלל להמתין בין אכילת גבינה לאכילת בשר. עכשיו, אומר השולחן ערוך, פוסק השולחן ערוך, אכל גבינה, מותר לאכול אחריו בשר מיד, ובלבד, זה במקור השני, ובלבד שיעיין ידיו שלא יהיה שום דבר מהגבינה נדבק בהם. ואם היה בלילה שלא יכול לעיין, צריך לרחוץ. וצריך לקנח פי ולהדיח. יש קצת מחלוקת בראשונים שהבינו את הגמרא, מה בדיוק הניקיון, וזה השולחן ערוך פוסק להלכה, שמה שאדם צריך לעשות, זה לראות שהידיים שלו נקיות, וניקוי של פה ושטיפה של הפה. אז איך אדם יודע שהידיים שלו נקיות? הוא מסתכל ורואה שהם נקיות, אם זה בלילה, הכוונה, אם מקום הוא לא רואה בדיוק, הוא לא מצליח לראות טוב, אז הוא ישטוף אותם בכל מקרה. אבל אם הוא רואה טוב, הוא לא צריך לשטוף את הפה, בכל מקרה כן צריך לשטוף. ומה זה קינוח? אז השולחן ערוך מביא, כמו שאמרנו בגמרא, שבמשהו שהוא מנקה לו את השאריות של הגבינה בפה, ואחר כך הוא שוטף במים וכו'. ומסיים השולחן ערוך שכל זה בבשר בהמה וחיה, אבל בעוף אפשר להקל ולא צריך לא קינוח ולא נטילה. נגיד רק שהפוסקים כתבו שגם בעוף כדאי לעשות את זה, ולשטוף טוב את הפה ואת הידיים, את הפה גם לקנח וגם לשטוף. וככה בעצם כשאדם אוכל גבינה באופן פשוט, אנחנו בשלב הזה, לא משנה, כל סוגי הגבינה וכל סוגי מוצרי החלב שאדם אוכל, הוא לא צריך בכלל להמתין זמן. כן, כן. הוא לא צריך בכלל להמתין זמן, אלא רק לשטוף את הפה ולנקות. עכשיו, אנחנו קצת ניכנס פה קצת לשלבים קצת יותר, שקצת מסתבכים. לא מסתבכים, אבל כי יש בהבנות השונות יש מובא ככה בשם אמרנו את זה, אני לא זוכר, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שהשולחן ערוך, רבי יוסף קארו, הוא כתב חיבור נוסף שנקרא בית יוסף, שהבית יוסף זה סיכום של הדינים שהיו לפניו. אז שמה הוא מביא כל מיני שיטות שמסייגות עוד קצת חוץ מהקינוח והדחה. ואחת השיטות שמובאת שם היא מובאת בשם הזוהר, שלא לאכול באותה שעה או באותה סעודה גבינה ובשר. מה זה אומר לא לאכול באותה שעה או באותה סעודה? בעצם זה אומר שחוץ מזה שאתה צריך להפסיק לא לאכול ביחד בסעודה, למה זה משליך, למה זה נפקמינה, אז יש כאלה שנוהגים בשבועות למשל, שאוכלים מנה ראשונה חלבית, ככה בשביל שיהיה מוצרי חלב, שהתורה נמשלה לחלב, ואז במנה הבאה הם אוכלים בשרי. האם זה טוב, האם אפשר לעשות את זה, ואם כן, אז איך אפשר לעשות את זה בצורה טובה, שלא, באופן פשוט נגיד כבר בסדר זה, כתוב בהלכה שאפשר לעשות את זה, אבל מה, האם צריך לעשות איזשהו פסק זמן בין לבין? אז אם זה, על פי הדברים האלה שמובעים בשם הזוהר, שלא לאכול בשעה אחת, משמע שצריך שיהיה איזשהו הפסק זמן, והרמה, באמת ככה כותב, הרמה על השולחן ערוך, כותב, ויש מחמירים אפילו בבשר אחר גבינה, וכן נוהגים שכל שהגבינה קשה, אין אוכלים אחרי אפילו בשר עוף כמו בגבינה אחר בשר, ויש מקילים ואין למחות רק שיעשו קינוח והדחה ונטילת ידיים, מי הוא טוב להחמיר? אז זה קצת מסובך באוויר, יש מטילים ואין למחות, בסוף טוב להחמיר, אז מה עושים עם כל זה? בסדר, אז בואו ננסה רגע לעשות קצת סדר בדבר. אז מעיקר הדין, כמו שאמרנו מקודם, מעיקר הדין פשט, גם מה שעולה בגמרא, וגם מה שלרוב שיטות הראשונים, וככה פסק השולחן ערוך להלכה, לא צריך בכלל להמתין זמן בין אכילת בשר לבין, בין אכילת חלב לבין אכילת בשר. וגם הרמה, הרמה בדיני, בדיני חג שבועות, כשהוא כותב את זה שהיה מנהג לאכול מאכלי חלב, הוא כותב שם, אוכלים מאכלי חלב ואחר כך אוכלים מאכלי בשר. ושם הוא לא כותב שום דבר, הוא לא כותב שום הסתייגות של זמן, אף על פי שפה הוא מביא את ההחמרה, תכף נראה למה. גבינה קשה, מה שסימנתי פה, גבינה קשה, זה תכף נדבר, זה נושא נפרד, שיש לו השלכות משמעותיות, ולכל מיני סוגי גבינות שמצויות כיום, תכף נדבר על זה. והמשנה ברורה, כן, המשנה ברורה זה רבי ישראל מאיר מרדין, בעל החפץ חיים, שכידוע הוא הפוסק בארצות אשכנז, אז הוא כותב על גבי על הרמה הזה, שאוכלים מאכלי חלב ואחר כך אוכלים מאכלי בשר, ולא צריך להפסיק בברכת המזון ביניהם. אלא אם כן אוכל גבינה קשה, אבל זה כבר נדבר בהמשך על גבינה קשה, ויש כאלה באחרונים שכתבו כן לחשוש לזוהר, ולכן להמתין זמן, ולכן מביאים, יש פוסקים שכתבו, ככה מובא בשם ספר, הספר הכשרות, הבאתי את הספר כי אני מדבר עליו הרבה, אבל רציתי שסתם תראו איפה הוא נראה, שלא נדבר באוויר יותר מדי, אז זה הספר, ספר שהוא מאוד, היום הוא מקובל בדור, הוא ספר בין, בין זמננו, כתב אותו על פי פסק של גדולי, על פי פסקי גדולי ישראל, ספר מאוד מאוד מקובל בפסיקה של דיני כשרות, הוא עם קצת נטיות להחמרה. בסדר? אז בדברים מסוימים אפשר להקל לא כמו שהוא כותב ולפסוק על פי פוסקים אחרים, אבל הוא, בתור עוגן הוא משמש מאוד מאוד בפסיקת ההלכה בימינו, לפחות לאשכנזים, נגיד ככה, הוא פוסק אשכנזי, לספרדים יש את, בעיקר את הרב עובדיה, ריקות יוסף ועוד. אז, אז פה הוא כותב, הבאתי את זה פה במקורות, מנהג חסידות להמתין ביניהם עד עבור מחצית שעה, ויש אומרים שכדי לאכול בשר עוף יש להקל יותר. זאת אומרת, הוא כותב מנהג חסידות, למרות שמעיקר הדין לא צריך בכלל להמתין זמן בין אכילת גבינה לבין אכילת בשר. בינתיים אני מדבר על אכילת גבינה או שתיית חלב או הדברים הרגילים, לא גבינה צהובה ולא גבינות קשות יותר. בסדר? שבהמשך נדבר עליהם, נראה מה, מה, מה המשמעות שלהם, מה צריך לעשות שם. בגבינה לבנה רגילה, או גבינת קוטג' או נס קפה וכו', שזה עוד יותר פשוט, כי זה נוזלי לגמרי. אבל בכל הדברים האלה, מה שצריך לעשות, מעיקר הדין, שוב, כמו שאמרנו, קינוח והדחה בלבד, כותב בספר הכשרות שמנהג חסידות להמתין ביניהם חצי שעה. ולפני שהוא אוכל בשר, ימתין חצי שעה, וכמובן לנקות טוב את הפה, שהפתרון, אני חושב, שלנו היום הכי טוב לנקות את הפה, זה בעצם צחצח שיניים, וזה עולה גם שטיפה וגם ניקוי. זה לגבי אכילת מוצרי גבינה רגילים. עכשיו, מה קורה כשאנחנו אוכלים דברים קצת יותר קשים? אנחנו דיברנו על הסיבה בשיעור הקודם, למה צריך להמתין בין בשר לחלב? אז לא, שוב, הנושא היום זה בין חלב לבשר, זאת אומרת שאוכל גבינה קודם ואחר כך אוכל בשר. שיעור הקודם דיברנו על אכילת בשר ואחרי זה אכילת גבינה, זאת אומרת מוצרי חלב. שמה ראינו שיש שתי סיבות שמובאות למה צריך להמתין זמן. זאת אומרת שמעיקר הדין באמת ראינו שלא צריך להמתין זמן, אולי רק להבדיל ביניהם. ולמדו מזה הרוב הראשונים שכן הכניסו את המתנת זמן, כשראינו שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת זה שנשאר לו שיערים מהבשר בתוך הפה בין השיניים, נשאר לאדם, ואז לוקח זמן עד שהם ייצאו ולכן צריך להמתין שעות. וסיבה נוספת שראינו זה שהבשר יש לו טעם חזק ונשאר מהטעם, נשאר בתוך הפה, זאת אומרת, הוא משאיר רושם בתוך הפה ולכן צריך להמתין מספר שעות. ראינו שלהלכה שולחן ערוך מחמיר את שתי הסיבות. אבל זה משליך גם לפה. מה הכוונה? כי למדו מפה, בעצם למדו חלק מהמפרשים, שאם הסיבה שממתינים בין בשר לחלב היא, בגלל, היא לא בגלל שאריות, כי אם זה בגלל שאריות, אז בבשר יש שאריות, אבל באכילת גבינה באופן פשוט לא נשארות, השאריות שנשאר בפה זה לא כמו באכילת גבינה. אבל אם יש, אם הסיבה זה הטעם החזק והשומן שיש בתוך הבשר, שהוא נדבק בתוך הפה ולוקח לו זמן לצאת, גם כששוטפים אותו, אז יכול להיות שהטעם הזה יהיה נכון גם באכילת סוגים מסוימים של גבינות. כי יש גבינות שמכינים אותם בתהליכים מאוד מאוד ארוכים, גבינות ישנות, גבינות קשות, שהתהליך שלהם לוקח כמה חודשים, תהליך הכנה, וממילא זה נוצר בצורה כזאת שיש להם טעם מאוד 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 חזק, ואחוזי שומן בדרך כלל גם גבוהים, וזה משאיר רושם בפה משמעותי. ולכן, כותב פה הרמ"א, כן נוהגים שכל שהגבינה קשה, אין אוכלים אחרי אפילו בשר עוף, כמו בגבינה אחרי בשר. זאת אומרת, אותה המתנת שעות שיש בין גבינה לבשר, היא תהיה גם במקרה הזה. אם יש היום בשוק כל מיני סוגי גבינות, של, אני לא בקיא בכל הסוגים השונים שיש, אבל כל מיני, אני לא מדבר רגע על גבינות צהובות, תכף נפתח את זה, כי לא ברור אם הם בתוך ההגדרה הזאת או לא. אבל נגיד שכן, שיש היום כל מיני סוגי גבינות שהן גבינות כאלה ואחרות שנעשות בתהליכים מאוד מאוד ארוכים. מה מדובר פה? איזה סוג גבינה? אז יש פה מחלוקת בסוף העמוד הראשון בין הנושא כלים שם על השולחן ארוך, האם זה דווקא שנעשית גבינה שנעשית לפחות 6 חודשים, או זה גבינה שגם מתולה, זאת אומרת שעברה עוד איזשהו תהליכים ביצירה שלה, ורק גבינה כזאת היא הגבינה שנאסרה, וכל שאר הגבינות לא. אבל באופן פשוט כשיש גבינה שברור שהיא עומד בקריטריונים האלה, יש היום כל מיני גבינות כאלה בזה, הבאתי פה, יש פה חוברת של תנובה, חוברת הלכתית, שפה יש כמה איזה מאמר בנושא הזה. יש להם כל מיני סוגים, אני לא זוכר את השמות של כל הגבינות, אבל אפשר לבדוק את זה. גבינות שהן נעשות הרבה זמן, יש גבינה, אתמול בדקתי, יש סוג גבינה אחת שלוקח 18 חודשים להכין אותה. אז גבינה כזאת ודאי שהיא תהיה נחשבת כגבינה קשה, ועל פי הפסק הזה של הרמ"א, יהיה צריך להמתין אחריה אותו פרק זמן שאדם ממתין במסר לגבינה. מי שנוהג להמתין 6 שעות, ימתין 6 שעות, מי שנוהג להמתין 3, ימתין 3, מי שנוהג להמתין שעה, ימתין שעה. כן, בגבינות קשות. אז המדד לרושם שנשאר הוא קשה מאוד, זה לא דבר סובייקטיבי. זאת אומרת, באמת עשו, תכף אני אגיע לגבינות צהובות, קצת אני ארחב על זה יותר. אבל המדד בעצם, בגלל שזה, אדם לא יכול לקבוע בעצמו אם נשאר לו רושם או לא, אז המדד שנקבע הוא על פי הזמן של ההכנה. באמת, יש פה בשורה האחרונה בעמוד, הבאתי בשם הבן איש חי. הבן איש חי כותב שמעיקר הדין, זה קצת מקוצר פה מה שמצוטט, אבל הוא כותב שמעיקר הדין לא צריך להמתין בכלל. בן איש חי, אולי שנייה רגע צעד אחורה. כל זה זה שיטת הרמ"א. יותר לספרדים באופן פשוט, שולחן ערוך לא כתב כלום על המתנה, גם בגבינות קשות, לא הזכיר את זה בכלל, אלא רק הקינוח וההדחה שדיברנו עליהם מקודם. אז יש בתוך הספרדים, יש בזה מחלוקת האם בכלל צריך המתנה או לא. תכף אני אסייג עוד קצת. מה? הרמ"א זה אשכנזי, כן. אמרנו את זה בזה, שבזמן השולחן, כשהשולחן ערוך כתב את הספר שלו, הוא ישב, השולחן ערוך הוא ישב בספרד, הוא היה ממגורשי ספרד, והרמ"א ישב בארצות אשכנז, והם כתבו במקביל את שני ספרים, והרמ"א גנז את הספר שלו ופשוט כתב הערות על השולחן ערוך. הרמ"א כתב הערות על השולחן ערוך, ובעצם השולחן ערוך זה הפסיקה הספרדית והרמ"א זה הפסיקה האשכנזית. עכשיו, כן. כן, רגע, אז באופן פשוט, מעיקר הדין, ספרדים לא מוזכר שצריך לחכות בכלל. הבן איש חי הוא חי בבגדד. הבן איש חי הוא פוסק ספרדי, והרב מרדכי אליהו, הרבה מהפסקים פוסק כמו הבן איש חי, ואפשר להגיד בצורה גורפת, זה הרבה פעמים קצת מחמיר, יותר לכיוון הפסיקות האשכנזיות. רואים את זה למשל פה, ששולחן ערוך לא כתב כלום, לא כתב בכלל צריך המתנה. הבן איש חי כותב שבאמת מעיקר הדין לא צריך המתנה, ככה כי השולחן ערוך לא הזכיר, אבל הוא אומר שהמנהג בבגדד היה שממתינים שעה לכל חודש של ההכנה. זאת אומרת, גבינה שמכינים אותה 6 חודשים, צריך להמתין 6 שעות. גבינה שמכינים אותה 4 חודשים, צריך להמתין 4 שעות. וכנ"ל. אבל לא, אם זה מעל 6, אז לא צריך להמתין יותר. זאת אומרת, אם גבינה מכינים אותה 18 חודשים, לא צריך להמתין 18 שעות, אז מספיק 6. 6 זה, אם בבשר לא הפלגנו יותר מ-6 שעות, אז ודאי שבגבינה כזאת לא. זה כן רלוונטי, כי זאת אומרת, מי שפוסק כמו הבן איש חי. אבל באופן, אני אגיד בסוגריים, שבכל הנושא הזה, זה לא הפסיקה הגורפת בסדר הספרדי. זאת אומרת, מי שיודע שיש לו מנהג כזה בבית, לפסוק ככה, אז הוא ימשיך עם זה. מי שלא, אז באופן פשוט, הספרדים פסקו שלא צריך להמתין גם בגבינות קשות, וככה הבאתי פה בשם הילקוט יוסף בעמוד הבא. במקור השני, בעמוד השני. הלוחם מאכלי חלב ואחר כך רוצה לאכול בשר מיד, מעיקר הדין מותר לאכול בשר מיד אחר גבינה, אפילו גבינה קשה וישנה. כמובן שיקנח את הפה וידיח וכו' לכל מה שדיברנו. בסדר? מה? תימנים באופן פשוט בזה הם פסקו כמו הספרדים, שלא צריך המתנה בכלל. רק בואו נסייג קצת את הדברים. גם בתוך הפוסקים האשכנזים, יש כאלה שכתבו שהמתנה זה לא צריך המתנת 6 שעות, אלא המתנת שעה, אבל זה פחות התקבל להלכה. באופן פשוט, כשזה גבינה קשה, שברור שנעשית לאורך, בזמן ארוך של 6 חודשים, אז המקובל אצל האשכנזים להמתין, כמו שמתנים בין בשר לחלב, ההשלכה של זה היא בעצם בימינו מה עושים כדי, טוב, עוד, אולי עוד דערה, אבל מה, בוא נגיד ככה, מה עושים בגבינה צהובה? אני רק אגיד שיש פוסקים שכתבו שבכל מקרה ספרדים, גם פוסקים ספרדים שכתבו כן להמתין שעה בגבינה קשה, כדי, כי חוששים שמה הטעם של השומן וכולי, לא חושב שהשולחן ערוך לא הזכיר את זה, שבבית יוסף הוא כן הביא, ולכן, אז אני אומר שוב, בואו נעשה רגע סיכום. מעיקר הדין, ספרדים לא צריכים המתנה בכלל. כתבו הפוסקים שמנהג בני ספרד, יש מי שכתב שמנהג בני ספרד להמתין שעה, ככה כתב הרב בן ציון אבא שאול, והרב עובדיה כותב שספרדים יכולים להקל בזה ולא להמתין בכלל. אשכנזים, אם זה גבינה קשה שנעשית בצורה כזאת, שנעשית לאורך, בזמן ארוך, מובהק, זאת אומרת שברור שגבינה מיוחדת שמשקיעים בהכנה שלה הרבה זמן, אז ממתינים כמו שממתינים בין בשר לחלב. כשיש צורך להקל, נגיע לזה אולי עוד מעט חולה וכו', אז אפשר להקל בזה המתנת שעה. מה הדין, וזה בעצם אני חושב השאלה המשמעותית ביותר, זאת אומרת למעשה, מה הדין בגבינה צהובה שלנו כיום? היום אנחנו אוכלים הרבה, הדבר שהוא מאוד רווח, שאוכלים גבינה צהובה, וגבינה צהובה זה באיזשהו אופן נראה כאילו זה גבינה קשה. אז הבאתי פה, המקור האחרון, זה החוברת הזאת, בלתי מחלה, יש לה כמה כרכים, אבל שם בתנובה הם עשו ברורים. אז יש חלק מגדולי ישראל שכתבו שבגלל שלא כל כך יודעים להבחין מה שייך למה, קצת החמירו בגבינה צהובה, אבל באופן פשוט, גבינה צהובה של היום, מה שמקובל, מה שמצוי ב... בסופרים, גם של תנובה, גם של טרה ועוד, זה לא הגבינות החריגות, אני אומר הגבינות המיוחדות, אלא הגבינות הצהובות הקלאסיות הרגילות, זה גבינות שההכנה שלהן היא כמה שבועות בודדים, ולא הכנה ארוכה. ולכן כתבו שגם בהגדרה הלכתית זה לא מוגדר גבינה קשה, אלא גבינה שהיא חצי קשה, חלק כתבו. אז באופן פשוט, בגבינה צהובה של היום, לא צריך להמתין שש שעות. מי שיודע שיש לו מינה כזה או במקום שנוהגים להמתין אז ימתין, אבל באופן פשוט זה לא הגבינה הקשה המדוברת, ולכן בגבינה הצהובה שלנו כיום אפשר להקל ולא להמתין. כן, טוב להמתין חצי שעה או שעה לפי הפסקים השונים, כן להמתין גם בגבינה צהובה, כי אם נשאר, שלא ייווצר, יישאר לאדם רושם של הגבינה בפה בכל זאת לפני שהוא אוכל את הבשר. אז בואו נעשה רגע שהוא סיכום של הדברים. שבעיקר הדין בין גבינה לבשר לא צריך להמתין בכלל. גבינה קשה, יש מחלוקת ספרדים אשכנזים, מעיקר הדין, האם צריך להמתין או לא צריך להמתין. אצל הספרדים, מעיקר הדין לא צריך, יש מי שכתב להמתין שעה, שזה המנהג הספרדים, כן להמתין שעה בגבינה קשה. אשכנזים פסקו להמתין כמו שממתינים בבשר אחרי גבינה. בסוגריים אני אומר, יש שיטה שקצת מקלה בזה, לא כל כך, לא התקבלה כל כך במנהג הרווח. ובין הגבינה הרגילה לגבינה הקשה יש את הגבינה הצהובה של היום, שזה גבינה שהיא לא נחשבת בהגדרות של הגבינה הקשה, ולכן רוב הפוסקים מקלים להמתנה אחרי גבינה צהובה שלא צריך להמתין אותו זמן שממתינים בין בשר לגבינה, אבל כן ימתין פרק זמן של שעה. וגם בגבינה רגילה, אז ראינו בספר הכשרות שהוא כותב שמנהג חסידות להמתין חצי שעה. זאת אומרת, מעיקר הדין לא צריך להמתין, אבל מנהג חסידות להמתין. זה לגבי זה. עכשיו, עוד דבר נוסף, כתבו מה קורה כשיש למשל מכינים פיצה, ופיצה שמים עליה גבינה צהובה מלמעלה, והגבינה הצהובה הזאת היא מומסת. כשמכינים את הפיצה, אז הגבינה הופכת להיות מגבינה קשה, היא הופכת להיות גבינה רכה, כי היא הופכת להיות מאוד, יותר, קצת יותר נוזלית, על ידי החימום שלה. אז יש, גם בזה, יש פוסקים שכתבו שאפשר להקל, כשמכינים את זה בצורה כזאת, בגלל שזה כבר לא קשה, אז אפשר להמתין בזה פחות זמן, כמו התייחסות לגבינה רגילה. זה לגבי הגבינות השונות.
כמה זמן?
אז מעיקר הדין לא צריך להמתין בכלל. אבל זה טוב להמתין חצי שעה. למה אני אומר שזה טוב להמתין חצי שעה? אני אנסה רגע לזה, כי הרבה פעמים אנחנו, מעיקר הדין לא צריך להמתין. אבל אנחנו לא מחפשים את עיקר הדין. אם יש פה חשש, הוא יכול לזה, ואדם בסוף, הצורך שלו בלאכול מיד אחרי, הוא לא כזה צורך גדול. בוא נגיד שזה בדרך כלל אין סיבה לאדם לאכול בשר אחרי גבינה בצורה כל כך, בזמן כל כך קרוב. אם זה למשל בחג שבועות, גם בזה אפשר לעשות לאכול מאכלי חלב. ודאי שלא צריך לברך ברכת המזון, כמו שכתב המשנה ברורה, שאין צורך בזה. אלא צריך מעיקר הדין לנקות טוב את הפה ולשטוף אותו, ואפשר לעשות קצת שירים, קצת דברי תורה בין המנה הראשונה למנה העיקרית. נכון, אז אמרנו, בעיקרון אין בעיה. בעיקרון אין בעיה. הזוהר, מה שהבאתי מקודם, שהזוהר כתב, שלא לאכול בשעה אחת או בסעודה אחת. אז הוא כאילו נאמר, לא עדיף שלא. אבל שוב, הלכתית אין בזה בעיה. ולכן, אם אדם אוכל את החלב ומוריד אותו מהשולחן, ומוודא שהשולחן שלו נשאר נקי, ומנקה את הפה ומדיח אותו כמו שצריך, אז אין בעיה מיד אחר כך לאכול. ואני, על אחת כמה וכמה, כשיש מנהג כזה, שהוא מנהג שיש לו מקורות, זאת אומרת, מקורות קודש, בשבועות, שאוכלים אחלה חלב, ולזה עניין, כחלק חגיגת חג מתן תורה, אז נוהגים לאכול מאכלי חלב. בסעודה הזאת, אז אין צורך להחמיר בזה.
מעבר לשבועות,
אין עניין של רוח אחת, כאילו
בסוף, כאילו מה, נגיד אם אני לא אוכלת
בשרית,
כאילו נגיד כל העובדים בשרית, כאילו כל המכונה, כאילו זה...
לא, זה דיברנו
בשלום הקודמים. כשנותנים את זה, אין בעיה.
אז זה מה שאמרתי מקודם, שמנהג חסידות להמתין ביניהם עד עבור מחצית שעה, בהמתנת זמן. האם צריך, שוב, המשנה ברורה, זה לא צילמתי לכם בדף, אבל פה יש לי, שהוא כותב מפורש, שלא צריך להפסיק בברכת המזון. עכשיו, שוב, זה נכון, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להכניס את זה לתוך הגדרים ההלכתיים. כי אז אנשים גם נוטים לחשוב, צריך לדעת מה עיקר הדין, ומה התוספת שאנחנו עושים. ודאי שהאדם, לכן אמרתי, למה אני חושב שזה נכון להמתין חצי שעה? זאת אומרת, מה זה מנהג חסידות? שנכון לנהוג, ואדם יגיד, מה מנהג חסידות? חסידות זה לא בשבילי, אני עוד לא שם. יש לי עוד כמה שנים. אבל פה זה לא קשור להאם אתה עכשיו נוהג בכל מנהגי החסידות או לא. באופן פשוט, אין סיבה לאדם לאכול בשר מיד אחרי גבינה. ולכן בזה, כמו שגם קצת אמרתי את זה בהקשר ההפוך, שבוע שעבר, אם האדם אוכל... אבל בוא נגיד דבר כזה, אם אדם אוכל גלידה, בסדר? אדם אוכל גלידה, ויכול להיות מצוי בסעודת שבת, שבשבת רגילה קנו גלידה חלבית בזה, ועכשיו עושים חישוב שאם אנחנו נאכל את הסעודה של שבת בבוקר וזה, אז כבר לא יהיה זמן לאכול את הגלידה החלבית, כי כבר תגיע הסעודה שלישית וכו'. אז מה עושים? אז לפעמים יש כל מיני בבתים, עושים קידוש בבוקר, אוכלים עוגות, שותים קפה, ואז אוכלים גלידה, ואחרי זה עושים סעודה ואוכלים... אז אין בזה שום בעיה. אין בזה שום בעיה, לא ב... א', זה גלידה, זה הרבה יותר פשוט, זה מאוד מאוד נמס, ולא נשאר שום דבר בפה האדם, לא, אפילו לא צריך לקינוח, זאת אומרת, לא צריך ניקיון של הפה אחרי גלידה, צריך שטיפה, כי זה מאוד מאוד נוזלי. זה באופן כללי, גם בכל, בחלב, זה שונה קצת מגבינה. אז אמרתי שבבשר יש שני טעמים, שהטעם של השאריות הוא פחות קיים בגבינה, זאת אומרת, השאריות... בבשר יש חתיכות כמו, כאילו יש לו כמו שערות כאלה על הבשר, ואז נתקעות בתוך הפה, אבל בגבינה אין דבר כזה. אז בעיקר זה מה שכתבו הפוסקים, שהסיבה בגבינה קשה היא החריפות של הטעם.
אתה יכול לשאול את זה כמה שעות?
של איזה גבינה? של גבינה קשה. לכן בגבינה קשה מחמירים, בסדר? אבל היא לא שאלה בגבינה קשה. שואלת בכלל, באופן כללי, כאילו ביחס, נכון? אם אני מבין נכון את השאלה. אם שוטפים את הפה אחרי גבינה לבנה רגילה, לא נראה לי שישה.
לא, אבל זה כן
קשה. בגבינה קשה?
לא, דברים קלים שיבשל אותם.
אז אדם שוטף את הפה.
זה לא... איזה דברים קלים
שיבשל אותם?
מה,
גבינה? אבל אם אדם שוטף את הפה, אם אדם שוטף את הפה טוב, אז רוב הטעם עובר. גם אדם יכול להגיד, שמה, נשאר לי עדיין הטעם של הבשר, למרות שהוא חיכה ונתין זמן. זה נכון, יכול להיות, אבל יש גבול בסוף יש פה גם, יש משהו בטעם, הדין בטעם, זה בגלל שנשארת בו איזו ממשות מסוימת, הוא נחשב. אבל אחרי כל כך הרבה זמן, זה כבר יורד בפג, ואנחנו לא מתייחסים לזה. אז שנייה, אני רק רוצה רגע לחזור לנקודה של ההמתנה בין לבין. בסדר, אז לצורך העניין השאלה הזאת של לאכול גלידה ולאכול אחרי זה סעודה בשרית, אין שום סיבה לגדור את זה בזמן. זאת אומרת, ודאי שלא ביחד, אבל מעיקר הדין אין שום... עכשיו, שוב, המתנה זה בעיקר להמתין, כן להמתין זמן, כדי להרגיש שבעצם הפרדנו בין שתי האכילות. אבל מה זה, כשכתוב מנהג חסידות חצי שעה, מאיפה זה בא? אין גדר הלכתי של חצי שעה. מה זה חצי שעה? זאת אומרת, ואם הסעודה שלי היא יותר
אישה? לצורך העניין, אם אנחנו יושבים בסעודת שבת, אנחנו שומרים 3 שעות,
ושם דיברנו,
אחרי 3 שעות אנחנו בתוך
הסעודה,
ועבר 3 שעות, אנחנו יכולים
לאכול קיום החלבי? לא, אבל זה לא אותו דבר, כי שבוע שעבר הבדלנו בין חלב אחרי בשר לבשר אחרי חלב. בחלב אחרי בשר יש גדר של המתנה. זה מובא בגמרא, נכון, דיברנו על הסיפור של שבוע שעבר עם הרוקווה, אם זה הפרדה בין הסעודות. שם ברור שלפחות צריך הפרדה בין שני הדברים. גם אם זה לא המתנת זמן. זאת אומרת, יכול להיות בין סעודה לסעודה, ומזה הגיע גם המנהג של השעה, שאולי לא צריך פרק זמן כזה ארוך, אבל שעה זה אומר, עשית את זה בשני שלבים. אז אם אתם נוהגים 3 שעות, נכון, אז כן, בזה נוהגים, בשבחי ברכת המזון, ואז זה כדי לעשות איזושהי הפרדה. אבל בחלב אחרי בשר, בבשר אחרי חלב, לא מובא בכלל בהלכה שצריך להמתין. אז רק לא צריך לאכול אותם ביחד, אז אם אדם אוכל, ולכן אחד הגדרים זה שלא צריך לברך ברכת המזון, כדי להבדיל, זאת אומרת, יש פה שני דברים, ואחרי בין בשר לגבינה צריך שיהיה הבדלה ברורה, ובין גבינה ואחר כך בשר, ההבדלה היא לא צריכה להיות כזאת, רק לא שתהיה, לא תהיה אכילה ביחד. אז שוב, אז מפה הגיעו המנהגים השונים לסייג זמנים, אבל אם נחזור לעיקר הדין, אז מעיקר הדין לא צריך, מה ההשלכות של זה? ההשלכות של זה, זה מה קורה אצל ילדים קטנים, אצל חולים, אישה שלפעמים אישה צריכה לאכול, אישה שמניקה או מעוברת ורוצה לאכול, אז בכל הדינים האלה אין שום מקום להחמיץ, כי אין בזה גדר בכלל. אז מה שכן צריך, צריך להקפיד על כינוח והדחה ושטיפת ידיים כמובן, אבל להמתנה לא צריך. מי שאדם רגיל, אדם שהוא בריא ואדם אין לו סיבה מיוחדת לזה, אז ימתין את הפרק זמן הזה. כן, אז יש עוד משהו. מה? לא, זה לא רוח ההלכה. זה לא רוח ההלכה. כי דברים שהם רוח ההלכה, דברים שאפשר להקל בהם וגם לא לעשות, לפעמים לא לעשות אותם במקרים מסוימים. אבל דבר שהוא, דבר כזה, הוא נפסק להלכה. זאת אומרת, מה שנפסק להלכה בשולחן ערוך, או ברמה, אז הוא דין. הוא דין, אנחנו לא מתייחסים אליו כרוח ההלכה. זאת אומרת, יכול להיות שבמקרים מסוימים, אם אדם חולה, זה, אז יש היתרים של חולה. אבל לצורך העניין, אז שוב, אני אומר, הסיבה לפער זה האם, בוא נתייחס פה לנושא שלנו. בסדר? הרמה, כשהוא בא ואמר שצריך לתת המתנה בין לבין, אז הוא חוזר לזה של טעם ההמתנה בין בשר לחלב, חלב אחרי בשר, ואז ממילא הוא אומר גם פה צריך להמתין. כאילו, לא צריך את אותו פרק זמן, אבל צריך שתהיה המתנה, כי הדין עדיין, הסיבה קיימת. אז נכון? כי הוא, זה ההבנה שלו. שני אנשים לומדים את אותה סוגיה, אחד מבין א', אחד מבין ב'. ומזה אנחנו מגיעים לכל פערי המנהגים שבין ספרדים לאשכנזים. זה הבנות שונות, צריך לדעת גם זה לא שהם למדו ביחד, וזה דברים שהם נמשכו כבר הרבה שנים אחורה. זאת אומרת, הגמרא הייתה בתקופה מסוימת, אחר כך כל תקופת הראשונים הם היו מפוזרים בארצות שונות. ולפעמים הממשקים בין חלק מהם ולפעמים לא. ואז כאילו נוצרו איזשהו נתיבים שהם בהבנות השונות וכו', ואז התקבלו מנהגים. בעצם השולחן ערוך הם לא המציאו, הם פסקו לפי המנהגים שהיו מקובלים אצלם. ואז בעצם, כאילו, בגלל הפיזור של הגלות וכו', אז הגענו לזה שכאילו יש פה, יש הבדלים. המקור, שוב, השורש הוא אותו שורש. השורש הוא יש... מה שכתוב בתורה שבכתב, מה שכתוב בתורה שבעל פה, כולל הגמרות, בזה אף אחד לא חולק. מה שקורה אחר כך, ההשתלשלויות אחר כך, זה כבר דברים שיותר באים מידי מחלוקות, ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים את ההבדלים האלה, שוב. אבל אם אנחנו נדייק ונחזור כל פעם לעיקר הדין, אנחנו נראה שאין ביניהם הבדלים, ולכן גם במקומות שצריך להקל, אז יש יותר מקום להקל בזה. בסדר? בסדר גמור? לא, יש. אז אחרי מה? אחרי מה לא נוהגים? גבינה קשה או גבינה צהובה? קשה, קשה? אז קשה, אז באופן פשוט, לפחות שעה. שעה כן. כן. אז בסדר, אז אני אומר שוב, אני לא אגיד שזה לא טוב, כי יש שיטה שמובד בהלכה, מובד בשם פוסקים רציניים, לא בני זמננו, לפני 200 שנה, שכתבו שגם בגבינה קשה, מספיק שעה. שוב, אני אומר, זה פחות המנהג שהתקבל, אבל אם יש לכם מנהג כזה לעשות, אז אפשר להקל בזה. ככה כותב ערוך השולחן, ערוך השולחן הוא פוסק מאוד מאוד משמעותי וחשוב, ואפשר לסמוך עליו. לא... אין שום בעיה להמשיך עם המנהג הזה, אבל לא, לא פחות. זאת אומרת, שעה זה המינימום בגבינה קשה. בגבינה צהובה אמרתי שאפשר למי שלא גם, יש יותר, שוב.
רגע, גבינה צהובה זה חצי שעה? גם ספרדים, גם אשכנזים?
לא, לא, לא. הספרדים אין בעיה. ספרדים אין בעיה גם בגבינה קשה, ולכן גם בגבינה צהובה אין בעיה. טוב, גם הספרדים, יש חלק מהספרדים שכתבו שהכן היה מנהג אצלם להמתין שעה אחרי גבינה קשה, ועד ממילא אחרי גבינה צהובה. אני חושב שזה נכון שגם ספרדים ימתינו פרק זמן מסוים לפחות של חצי שעה בגבינה צהובה. אצל האשכנזים, אז אני אומר ככה עוד פעם, שגבינה צהובה, נתחיל אולי הפוך, גבינה קשה, כמו המתנת בשר וחלב, אלא אם כן יש מנהג אחר, אפשר לסמוך על הפוסקים שכתבו שהקלו בזה, ובגבינה צהובה, אז הרבה מהפוסקים הקלו, למרות שוב שיש פוסקים גדולים שכתבו להחמיר בזה כמו גבינה קשה, אבל יותר מההסתפקות, שלא ברור איך מכינים וזה, אבל אם זה ברור שזה לא כמו גבינה קשה רגילה, אז אפשר לאכול בהמתנה של שעה אחת בלבד, גם מי שנוהג להחמיר שלוש שעות בגבינה קשה, אז בגבינה צהובה ימתין רק שעה אחת. זה נראה לי למסקנת הדברים. וגבינה זה לא רק אחוזי שומן, זה גם תהליך ייצור ארוך. יש, אני אנסה רגע לראות אולי כתוב, יש איזה גבינה, אני לא זוכר את השם שלה, שהביאו פה ב... אני לא מבין כלום. אז אני לא יודע להגיד, אבל ראיתי שיש גבינה אחת של זה. אולי פרמזן, יש גבינה כזאת? אז הגבינה הזאת היא נחשבת גבינה קשה לכל הדרך. בסדר, זה ראיתי. אני לא יודע מה זה, אף פעם לא התקלתי בזה. לא, בזה אי אפשר. כי זה לא מספיק, זה לא מספיק מוציא את ה... עושים את זה? יש, מאיפה זה הגיע? אני אגיד לכם רגע, הגבינה הקשה, אז כתבו בפוסקים שיש גבינות קשות שממש, זה לא כמו הגבינה צהובה, אפשר ביד לפורר אותה. אבל גבינה קשה זה גבינה שצריך סכין מאוד מאוד חזקה בשביל לפרק אותה. זה גבינה קשה, זאת אומרת, גבינה שהתהליך שלה הוא, חוץ מזה שיש לה שומן, אבל אם זה סתם גבינה רכה, גבינה לבנה, לא לבנה רגילה, אבל גבינה רכה שיש בה אחוזי שומן גבוהים, אז בזה לא יחמירו. כי אף על פי שיש בה אחוזי שומן גבוהים, השאלה אם השומן הזה הוא נשאר בפה בתור טעם. אם הדבר הוא רך, כמו הגבינה הרגילה, אז השומן הוא לא מספיק להיספק בפה.
לא, אז אם גבינה שפתית, זה לא עכשיו שומנים, אז עכשיו
גבינה קשה? שפתית? שפתית רגילה, אני לא ראיתי, קצת במה שהסתכלתי ככה לפני הזה בשביל לזה, היא לא מוגדרת כגבינה קשה בתהליך הכנה שלה, באמת, לא צריך להמתין לה כל כך הרבה זמן. אני חושב שכל הגבינות האלה, גבינות שלא מוגדרות גבינות קשות, בהגדרה של ה... אבל שוב, צריך... אלה שעולות הרבה כסף. מה? על בולגרית? אני לא, אז אני אגיד, טוב, אני אסתייג, אני לא יודע את כל גבינה וגבינה, איך מכינים אותה. שוב, זה די פשוט, כי אפשר היום בעידן האינטרנט להסתכל בקלות ולבדוק מה תהליך ההכנה של זה באתר של תנובה. יש אתר של תנובה שהוא את כל ה... יש שם הרבה התעסקות בכל הדברים ההלכתיים והקשרותיים של המוצרי חלב, וגם על סוגי הגבינות השונות. יש פה אולי, רגע, אני אנסה לראות, כי ראיתי פה באיזה הערה שהתייחסות לכל מיני סוגי גבינות. אז כאילו לא רציתי להביא טבלה אם מתחיל להביא רשימות של מה כן ומה לא, אבל אם יש, אז דבר שאדם לא יודע איך צורת ההכנה שלו, אז הוא יכול לבדוק. הנה, פה כתוב ככה. הנה. הנה, זה הערה פה בספר הקשרות, בסדר? יש לציין שככל שאחוז החומר היבש שבגבינה גבוה, אז ככל שהגבינה מתיישנת, היא משתבחת וטעמה נעשה חזק וחריף יותר. זה לגבי השאלה שלך על השומן. זאת אומרת שזה לא רק השומן, זה ההתיישנות כשיש שומן גבוה. ולדוגמה, אז הוא כותב ככה, הבשלתם של הגבינות הצהובות בתנובה. אז הוא כותב את השמות, ירושלים, טירן, גבינת עמק, גוש חלב, גלבוע. בין חודש לחודשיים זה התהליך, ולדעת הרב זאב ויטמן, שהוא היה הרבה 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 שנים הרב של תנובה. רוב הגבינות הצהובות אינן נחשבות לקשות, כיוון שהן נארזות לפני ההבשלה, ועל כן הן נקראות חצי שמנות, חצי קשות. ואכן יש גבינות, אבל מצד שני, יש גבינות שיש להתייחס אליהן כקשות מאוד. פרמזן ויותר גבינות צון. כל מיני סוגים של גבינות צון. גלעד מרעה של טננוגה, שהבשלתן כחצי שנה, ובהם צריך להקפיד. אז לא מובא פה לא הצפתית ולא הבולגרית, נראה לי שזה גבינות הרבה הרבה יותר חזקות מהגבינה הצפתית והבולגרית הרגילה. לכן אמרתי שנראה לי בפשטות שלו, שזה לא נחשב גבינות קשות. אולי הם כמו הגבינות הצהובות. נראה לי, אם אני מבין נכון את התהליך ההכנה שם, אז זה שונה, זה גם לא כמו הגבינה הצהובה, וזה תהליך יותר קצר, אבל זה לא, אני לא אומר את זה בצורה מוחלטת. המקסימום הוא גבינה צהובה. אם אני צודק, זאת אומרת, יכול להיות. אני צריך לבדוק, לא בדקתי לגבי הצפתית והבולגרית, איך בדיוק תהליך ההכנה שלהם. אפשר לבדוק את זה, אולי ננסה לשבוע הבא לבוא עם ברור לגבי הגבינות הספציפיות האלה. ואז אם זה תהליך של פרק זמן קצר, של עד חודש, חודשיים, ממילא זה יהיה מוגדר כמו הגבינות הצהובות, ואם זה תהליך יותר, הרבה יותר קצר, אז זה נוטה יותר לגבינה הרגילה, אבל אם זה תהליך יותר ארוך, אז זה יהיה השלכה כמו גבינות קשות רגילות. בסדר, בעזרת השם. יש לנו